עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי ב-11. עורכת ומפיקה את התוכנית ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור איציק אהרון, ואחראית על הדיגיטל מיכל קדוש. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103. הוואטסאפ שלנו כדי לשלוח הודעות טקסט קצרות הוא 054-70-103-70. והנה אתם ואני כאן, ימי שישי רודפים ימי שישי, ובואו נתחיל כבר בשיחת הטלפון שמחכה לנו. שלום.
שלום מיכל.
וברכה, היי.
אני מאוד אוהבת להקשיב לך.
תודה רבה, תודה.
אז מדובר בנכדנית שלי, שהיא בת 5.5, ילדה נבונה מאוד, אני חושבת שהיא בוגרת. מאוד מאוד רגישה, יוצרת ממש ביד אומן. אני איתה הרבה שעות, אז אני באמת מכירה את הילדה, והיא מתאפקת מלעשות פיפי יום שלם. עכשיו, אני לא רואה שהיא לחוצה מזה. זה לא שהיא מרוכזת והיא משחקת, והיא רגילה לגמרי. רק מתאפקת. תקשיב לעשות, אין לי.
זאת אומרת, את אוספת אותה מהגן, מגיעות הביתה, את שמה לב שעוברת שעה, עוברות שעתיים, עוברות שלוש, היא לא עושה תנועות של התאפקות עם הרגליים, שום דבר כזה. אבל את כאילו אומרת לעצמך, וואו, הילדה 3 שעות כבר לא עשתה פיפי, ואת אומרת, תקשיב לשירותים, ואני אומרת, אין לי.
נכון, יותר מ3 שעות, לדעתי היא גם לא עושה בגן. תראי, כשהיה סגר הייתי איתה יום שלם, אז אני יודעת, היא עושה בבוקר. ואחר כך היא עושה לפני המקלחת, זה יום שלם לא לעשות.
וקקי אין בעיה עם תו?
אין בעיה.
וכשהיא הולכת, פשוט היא, כשהיא צריכה היא הולכת, נכון? אם לא היית אומרת לה, יש לה פיפי, היא תלך.
אני מניחה שכן, אבל זה לא קורה. אני אומרת, זה קורה...
אי פעם שאלתם את הגננת? מה קורה בגן?
בעניין הזה?
האם הילדה הולכת לשירותים בגן?
היא לא הולכת. לא, 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 הגננת גם לא שמה לב
לפרטים האלה.
ילדים גדולים.
תראי, אני לא יודעת על מה זה יושב. קודם כל צריך, צריך לדעתי להשקוט אותה הרבה יותר, ולא באופן מכוון. כל מה שאנחנו נעשה באופן גלוי ומכוון, זאת אומרת, את צריכה לשתות בשביל שיהיה לך פיפי, את צריכה לשתות, אנחנו נכנסים שם לאיזשהו סוג של מלחמה.
לא, זה לא נאמר לה, אבל היא שותה הרבה, והיא ילדה של פירות וירקות.
כן. תראי, אני לא יכולה לדעת, יקירה, ממה זה. זה בהחלט יכול להיות איזשהו הרגל של איפוק, אבל מה שכן ברור לנו, שכששלפוחית השתן שלה מלאה, היא מתרוקנת.
כן.
רק קשה, קשה להבין איך זה שהיא מתרוקנת, רק פעמיים ביום, פעם אחת בבוקר נכון. ופעם אחת... נכון.
תראה, אני חושבת שזה עניין של שליטה, אבל אני עדיין זה לא פחות מדהיג אותי.
תראה, אם זה היה עניין של שליטה, אז היינו רואים את התחתונים שלה מתרטבים קצת.
לא.
את מבינה? זה לא שיש לה פיפי ומנסה להחזיק אותו ולא להוציא אותו. זה כאילו אין לה.
אין לה.
לא, זהו. אז אני שולחת אתכם, ושולחת אתכם בלי להתמהמה, לבדיקות רפואיות. כי שתן, מתן שתן מאוד חשוב לגוף, לחילוף החומרים, לכליות.
נכון.
חייבים לבדוק שלא תעשה לעצמה נזק בכליות. אז אני אומרת לא לחכות אפילו לרגע. קודם כל אפשר קצת לקרוא, על זה באימייל, בג'ימייל, כן, דוקטור ג'ימייל יודע הכל. כן, למרות כן. שיש שם לא תמיד דברים מדויקים, ולפעמים גם דברים נורא מפחידים. אבל קצת יותר להבין, או לקרוא מאמרים של רופאים, מקופת חולים, הכי טוב זה להיכנס לאתרים של קופת חולים, כי שם לפחות אין, אין מאתרים ככה באוויר, זה רופאים של הקופה. זה משהו שאת לפחות יכולה לסמוך עליו, את מבינה?
כן.
אז לקרוא מה הם אומרים על שתן, על מתן שתן, על כמות של שתן, ומה העצות לילדה שנותנת שתן רק פעמיים ביום, בוקר וערב. אוקיי, אפילו לא לכתוב את המילה מתאפקת, כי היא לא מתאפקת, כאילו אין לה.
נכון.
את מבינה? אבל אני צריכה להיות כאן מעורבות רפואית. לא לחכות יקירה. שתן זה אחר כך כליות וכליות, זה חתיכת סיפור.
כן, אנחנו ישבנו עם ספר כזה של גוף האדם, והראיתי לה את כל המערכות, ואמרתי לה כמה שזה חשוב, אבל לא עושים את זה עניין בבית, אני יודעת שלא עושים את זה עניין.
אוקיי, אוקיי.
אני פשוט הייתי מודאגת באמת שיש פה משהו רפואי.
אני חושבת שיש מקום לדאגה שלך, כי יש בזה משהו אבנורמלי.
כן.
ילדים שאוכלים ארטיק ושותים מים ואכלו טיפה מרק ואוכלים פירות ועוד ידה צמאה וקצת מים ואולי אכלה גלידה, הילדים האלה משתינים כל 3-4 שעות?
כן.
לפעמים אפילו יותר?
כן, יש לנו פה ילדה. וואה, האח שלה, יש לה אח בן 3.5, הוא הולך...
כן, משתים כמו גדול, כל פעם שהוא צריך, כן.
היא לא שוכחת להגיד לו, לא רחצת ידיים.
כן, תראי, א', זה טוב שאין פה עניין, למרות שלדעתי הדברים האלה מתחילים ממשהו, אלא אם כן באמת שם יש משהו רפואי, וזה הזמן להתחיל לבדוק. ללכת לרופא הילדים, ואחר כך כן ללכת לאונקולוג, ואני חושבת כן צריך לבדוק את תלפוחית השתן שלה, את הצנרת, את הכל.
אורולוג.
אורולוג, נכון, נכון, סליחה, סליחה, וואי, 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 כן, בטח, כן.
יופי, תודה רבה, מיכל, בבקשה,
בבקשה.
תמשיכי, אני מקווה לך.
תודה, כל טוב, ביי ביי, שבת שלום. אוקיי, אני רוצה לקרוא לכם משהו שהגיע פה בכתב. ביתי בת 7.5, ובחנה לאחרונה כגבולית להפרעת קשב, בנימוק שהדבר לא מפריע לחברתית או לימודית, אלא רק ברמה התפקודית ניהולית. מה המשמעות של ההבחנה? האם כדאי לשקול טיפול תרופתי בעתיד? מה המשמעות של היותה גבולית מבחינת המערכת? אני רוצה להגיד לך, אני קורא דבר כזה ואני כועסת, לא עלייך אמא, את מותק שהתקשרת אליי, אני כועסת על המאבחנים, אני כועסת על מי שנותן חתיכת נייר להורים, ואומר גבולית להפרעת קשת, זה לא מפריע לחברתית ולימודית ברמה הניהולית תפקודית. מה? זה כמו סינית. למה לא מדברים עם ההורים? למה אתם לא מסבירים? מה המשמעות של הבחנה כזאת? מה זה אומר גבולי? ואז האמא היה לה צ'אנס לשאול, תרופות, כן תרופות, מה זה אומר? מה המשמעות של גבולית? מה זה הבחנה תפקודית ניהולית? תראי, אני לא אתן לך פה הרצאה מלאה יקירה, אבל כן קצת רקע. קשיי קשב וריכוז באים בהמון אופנים. קודם כל זה בא... עם היפראקטיביות או בלי היפראקטיביות. אם זה בא עם היפראקטיביות, אם זה בא עם היפראקטיביות, זה אומר שהילדים מאוד תוססים. וזה בדרך כלל יותר אצל בנים בקשיי קשב. ואז הבנים הם תוססים, הם מה שקראו פעם שובבים, פרי אדם, כל דבר נופל לו, את נתקל בכל דבר, אל תרים, אל תזה, זה ההיפראקטיביות. ויש שזה בלי היפראקטיביות. ואם זה בלי היפראקטיביות, רוב הבנות עם הפרעות קשב הם לא היפראקטיביות, שוב, אני עושה הכללה, אבל הרוב הם לא, ואז הן יותר שקטות וחולמניות, מרוכזות בעצמן, מרוכזות בעננים, מרוכזות בשריקת הרוח, ולא בלוח של המורה, או במה שהמורה אמרה, או במה שאימא אמרה באותו רגע, או במה ששלחנו אותה לעשות. Okay? קודם כל יש את זה, דבר ראשון. דבר שני, קושי הקשב בא בהמון צורות, למשל, הוא יכול לבוא באופן, באימפולסיביות. אימפולסיביות זה אומר שהילד מתנהג בלי לחשוב. בוא נגיד, חבר שלו יצבן אותו, הרים אבן וזרק עליו. עכשיו הוא יודע שלזרוק אבן עלול לפגוע או בעין או לעשות לו פצע או דם או משהו. הוא יודע. הילדים הרגילים שהתעצבנו על החבר שלהם והתכופפו להרים את האבן, ברגע שהם התכופפו, הרזיקו את האבן והתרוממו, היה שם זמן למוח, עם ההורמונים הדופמין והתהליכים של המוח, היה שם זמן להכניס שיקול דעת, שאומר, אל תזרוק, זה עלול להיות נורא מסוכן ונזק נוראי. ואז הילד זורק את האבן על הרצפה ולא על החבר. אימפולסיבי זה אומר שלא הייתה לו את השהות הזאת לחשוב. הוא לא הצליח. זה בדיוק קושי קשב. למשל, אחד. עוד דבר שבא באיזשהו אופן בקשיי קשב, זה קושי באיתחול. תן לך דוגמה. אחת הבנות שלי עם קשיי קשב וריכוז מאוד קשים, גם היום, כשאישה בשנות, סוף שנות ה-30 שלה, ויש לה כל מיני אפליקציות ודברים שהיא מקלה על עצמה כדי להתמודד. כשאני הייתי שולחת אותה לסדר את החדר, כי היו שם חברות ושיחקה והיה בלגן, והייתי שולחת בעדיבות לגמרי, כי אצלנו בית תמיד היה מסודר, היא הייתה עומדת בכניסה לחדר, משותקת. לא ידע במה להתחיל. ומה שאני הייתי צריכה ללמוד, וזה מה שלא לא הקלו עלייך, או עליך, מי ששלח לי את זה, זה להגיד למאמי, תספי את הלגו, אני בינתיים ארים רגע את שתי הבובות. ואז היא גמרה, ואז אני אומרת לה, הנה, את מסיימת כבר את הלגו, איזה יופי, עכשיו תכניסי את כל הלוטואים האלה, ותסגרי אותם עם הגומייה. אוקיי? קושי בהתחול זה, כשיש לי כמה פעולות לעשות, אני עבודה, אני לא יודעת במה להתחיל. או יש גם ברמה התפקודית ניהולית. ברמה התפקודית ניהולית זה מה לעשות קודם, איך לנהל את סדר היום, איך לנהל למשל, לא יודעים אף פעם להתאים את המחברת לספר, בבית ספר. אז יש לנו היום פטנט, ספר מדעים ומחברת מדעים באותו צבע, קונים להם את הקריחות, אוקיי? לא עוטפים את זה רק בשקוף, אלא בצבעים תואמים. בקיצור, מה שאני אומרת לך זה, שאת צריכה להעמיק בדבר הזה. יש נשות מקצוע, אולי גם גברים, אני פשוט מכירה כמה נשים, מאוד מומחיות בנושא הזה, בעיקר ברמה התפקודית נעולית. גבולי זה אומר שהיא לא ממש. תראי, מה זה גבולי? זה כמו שאומרים על ילד. ילד בגיל 10 צריך להיות בין צריך להיות בגובה בין 1.20 מטר ל-1.60 מטר. לא יודעת, ל-1.40 מטר. ואם הילד שלנו במטר 18, אז הוא עדיין לא במטר 20, הוא גבולי. מבינה? זה מה שעושה גבולי. גבולי זה אומר שזה לא בדיוק, בדיוק, בדיוק במספרים שאנחנו רגילים. אבל יש שם איזה משהו, משהו קטן, יש כן איזשהו קושי. זה מצוין שזה לא מפריע לחברתית או לימודית, זה מצוין. אבל זה כן מפריע לה ברמה התפקודית ניהולית. תקשיבי, תמצאי את אשת הקשר, תמצאי את האישה, תחפשי. מקסימום תתקשרי למשרד שלי ביום ראשון, אנחנו מכירים כמה אנשים כאלה שיודעים לעבוד עם ההורים ועם הילדים, ולעזור להם ללמד את ה... להתחזק ברמה התפקודית ניהולית. עכשיו, האם כדאי לשקול טיפול תרופתי בעתיד? כרגע למה? אל תתעסקי בזה בכלל. בואי נעזור לילדה, בואי נקל, היא עוד לא תקועה בחיים, היא כנראה קצת בלגניסטית ולא מסתדרת, תפקודית ניהולית, בואי נלמד אותה. יש עוד זמן לשקול תרופות בעתיד, יכול להיות. אבל אני רוצה להגיד לך שהתרופות אף פעם לא עומדות בפני עצמן. הן לא עושות מעשה קסמים. צריך להיות פה מה שאנחנו קוראים לו טיפול מערכתי. אמא, אבא, המורים, התרופות, הילד. כולם צריכים לעבוד בזה. אני מקווה שאני עזרתי. אני רוצה להזכיר לכם שהטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ואני גם אוהבת שאתם שולחים בוואטסאפ הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70, ויש לנו עוד מאזין על הקו. שלום.
שלום, מה שלומך?
שלום וברכה, שלומי טוב, היי.
היי, שמי רודריגו. אני באשתי עוברים גירושים. אחרי 12 שנים, אני עזבתי כמובן את הבית, ועדיין לא סיפרנו לילד, שהוא עכשיו הוא יושן אצל אבא שלו, ויודעת, יש לו שתי בתים עכשיו הילד.
בן כמה הוא?
בן 5. והילד השני הוא בן 2 עוד חודש.
אוקיי.
עכשיו אני בגרושתי, כאילו לא יודעים עדיין איך לבוא ולדבר איתו, ולשבת איתו ולספר לו.
בוא תראה, אני אגיד לך משהו, די כללי על ילדים. לילדים, מה אתה אומר לו היום כשהוא בא לישון אצל אבא? אני סקרנית. רודריגו?
כן, שומע.
מה אתה אומר לו היום כשהוא בא לישון אצלך?
הוא, אני כרגע גר עם שותפה, כי את יודעת, גירושים, את יודעת,
כסף, מזונות, ברור, מצב ברור, כאילו
כלכלי.
ברור.
הוא יודע שהוא אצל אבא,
okay.
אבל עדיין הוא לא מעכל לזה, הוא אומר לי, מתי אתה חוזר הביתה? Okay. הוא התחיל להגיד לי לאחרונה.
כן, okay, צודק.
מתי אתה יושן, מתי אתה בא הביתה לתקופות שגרנו בבית האחר.
כן, כן. תקשיב, אני רוצה להגיד לך כמה דברים על ילדים שנושקים פה כמובן לדילמה שלך הספציפית. ואני מבינה שזוגתך, שגרושתך ואתה ביחסים טובים.
כן, אנחנו ביחסים ממש טובים, את האמת, תתפלא לשמוע, אבל זה גירושים.
לא, נהדר. לפעמים הגירושים זה הדבר הכי טוב. נשארים בהורות מצוינת, ביחסים נהדרים, והילדים יוצאים מורווחים מזה. תראה, לא מהגירושים, כמו ממערכת היחסים הטובה בין ההורים. ילדים, כמה דברים. אחד, ילדים מקבלים את החיים כמו שהם. מה שאומרים להם, זה החיים. אחד. שתיים, לילדים אומרים את הדברים כמו שהם, אמיתי, בפשטות. וזה, אני חושבת, משהו שכן אתה צריך לעשות עם זוגתך, עם גרושתך, ביחד. להחליט על זה, לספר לה על השיחה הזאת שלנו, כן? ולהגיד שניכם ביחד, כי זה אמא ואבא, אמא ואבא. שזה לא יהיה חד צדדי. ואז אתם מסתכלים על הילד ואתם אומרים לו, מתוק חכם שלנו, אתה כבר ראית שנכון, אבא לא ישן בבית, אבא ישן במקום אחר, לאבא יש בית אחר. זה בגלל שאמא ואני לא רוצים לגור יותר באותו בית. אנחנו יותר נעים לנו שלכל אחד מאיתנו יש את הבית שלו. מה זה אומר? זה אומר שפה אתה, גרושתך והילדים לא יעברו, הם יישארו שם.
לא, הם נשארו, הם עברו עיר, כאילו. הם עברו לבית אחר, כן.
מתי הם עברו, לא מזמן?
הם עברו לפני חצי שנה בערך.
אז זה כבר חצי שנה ככה, רודריגו?
אני כבר כמעט 8 חודשים מחוץ לבית, אבל הם עברו לפני...
אוקיי, אז אומרים לו, מאמי, נכון, אמא ואתה ואחיך עברתם לבית החדש הזה, ונכון, אני עברתי לבית החדש שהייתם אצלי בשבוע שעבר, ואתה כבר בטח חכם, ואתה מבין שאמא ואני החלטנו שכל אחד מאיתנו רוצה לגור בבית אחר. אנחנו לא רוצים לגור יותר ביחד. אתה זוכר ששאלת אותי אתמול מתי אני אבוא הביתה לישון? אני לא אבוא לישון מתוק שלי. אני תמיד ישן שם, ואמא תמיד תישן כאן. ואתה ואחיך תהיו פעם אצל אמא ופעם אצלי. ואתה יודע מה זה אומר? זה אומר שיהיה לך כפול משחקים, יהיה לך כפול צעצועים, ויהיו לך 2 בתים נורא חמודים. גם את זה וגם את זה.
כן, הוא דווקא אומר לי, אצלך אבא כיף לי, כי קניתי לו מתקומותיים, אתה יודע, צעצועים.
אתה פשוט אומר, אמא ואני החלטנו, אתם רואים שאמא גרה כאן לבד איתכם, אני גר שם לבד איתכם גם כשאתם באים אליי. אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים לגור יותר ביחד. אתה יכול להגיד, אנחנו מתגרשים. הוא לא מבין את המילה, הוא קטן, אבל אתה יכול להגיד, אנחנו לא רוצים לגור יותר ביחד, אנחנו מתגרשים, אנחנו התגרשנו, ולא נגור באותו בית. תמיד תמיד אני אהיה אמא, ותמיד תמיד אתה אומר, אני אהיה אבא, ולכל אחד מאיתנו יהיה בית, ולך ולאחיך יהיה 2 בתים. איזה כיף לכם.
אוקיי, בדבר שני, אם אפשר, כל העניין הזה של הגירושים, זה יכול להיות שזה גורם לו להתנהגות עם אח שלו הקטן שמרביץ לו כל הזמן?
יכול להיות, אבל גם יכול להיות 4 דברים אחרים, רודריגו. יכול להיות שזה בא מהמקום שהוא לא כל כך מבין מה קורה. יכול להיות שזה בגלל הקורונה. שיצרה המון רגרסיות ויחסים
באמת,
עם הילדים. המון, רודריגו, הקורונה הזה עשתה המון נזק לילדים קטנים. קטנים, בינוניים, גדולים. שנה איומה, איומה. שנה איומה, רודריגו.
שנה שהקורונה לקח אותנו לגירושים.
כן, הנה, הנה, הנה. אני אומרת, תקשיב טוב. אנחנו נגמור תכף את השיחה הזאת. תיכנס לגוגל, תכתוב מיכל דליות אתכם בבית. תיכנס לאתר שלי, תקרא שם, יש כל מיני מאמרים גם על זה. תיכנס, תראה את כל הפעילויות שיש לי בדיגיטל, ולכו קצת ללמוד. לכו ללמוד מה לעשות עם הילדים, מה לעשות עם איך להגיב כשהבן חמש מרביץ לבן שנתיים. האמת זה די טבעי שהילדים רבים והולכים הכות והבן חמש מקנה בו ומרביץ לו. אנחנו לא יכולים, אני יכולה פה לנחש למה. זה יכול להיות מזה וזה גם יכול להיות ממשהו אחר לגמרי.
לא, הוא פשוט שהיה בן 3.5 אבל התעללות בגן. אז מאז כאילו המצב יידרדר, כאילו במקום להתקדם לנו, יידרדר לנו.
אז רודריגו זה הזמן להדרכת הורים. יאללה, תעשה מה שאמרתי, תיכנס, תראה ותצטרף עם גרושתך. מאוד חשוב, במיוחד שאתם ביחסים טובים ואתם ככה משדרים על אותו גל, מאוד חשוב שתהיו ביחד. ולכו ללמוד מה לעשות עם הילדים.
אוקיי, בסדר גמור.
בהצלחה, ופשוט לתאם עם גרושתך, שאתה בא לאסוף את הילדים לפני שאתה הולך לשבת, להגיד, להחזיק את הקטן על הברכיים שהוא לא מבין כלום, להסתכל על הגדול ולדבר איתו, מאוד פשוט, ויגיד לו בוא נרד למטה, זה הזמן שעכשיו הולכים לבית של אבא. ואחר כך תראה, ולכל תשובה, כל שאלה שהוא נותן, תן לו תשובה רודריגה. ואם הוא יגיד מה יהיה איתי, תגיד לו למה אתה מתכוון, אז תמיד גם פה וגם פה תגיד לו כן, גם פה וגם פה, כל מיני דברים כאלה, תן לו תמיד תשובות ותענה לו רגיל, בלי לחץ, בלי להיבהל, אמת בהתאמה לגיל. אוקיי, כנראה שאין לו כל כך קליטה בזה, אני לא שומעת אותו. אז חבר'ה, הנה אתה איתי, בבקשה.
כן, אני פה, בטח, אני
יופי.
פה, אני שומע הכל.
טוב עוד רגע, כל טוב, כל טוב, בבקשה, שבת שלום, ביי ביי. זהו, אנחנו נצא לפרסומות, אתם תמשיכו להתקשר ל-1-907-22-103, תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, אנחנו במחצית השנייה, והנה יש כבר שיחת טלפון. שלום.
היי מיכל.
היי גם לך.
היי, תודה רבה על ההזדמנות לעלות לעלות לשידור. קוראים לי אורטל, ורציתי לשאול שתי שאלות בנוגע לבנות שלי, הן בנות 8 ו-5.5. הן מאוד אוהבות כמו כולן לשמוע ולצפות בקליפים של זמרות כמו נועה קירל, לרקוד כמו, לחכות אותה, את יודעת, לעשות כאלה מבטים, להתלבש כמו, אני חולצת בטן, דברים שאני לא כל כך כאילו בעד, זאת אומרת, אני לא מרשה להם לגניבות חולצות בטן, הם לא מבינות נגיד שהמבטים הם, את יודעת, פרובוקטיביים,
לא מבינות,
אז השאלה, איך להתמודד עם זה, איך לחנך אותם, כאילו, להיות יותר צנועות, מלבד להראות דוגמה,
זה לשים גבולות, למשל, הן עושות את כל התנועות האלה, כמו שאת ראית של הזמרות בקליפ, ונגיד הן רוצות חוצת בטן, ואז את לוקחת את שתיהם ואת אומרת, בנות, בת כמה נועה? נכון היא כבר גדולה, היא כבר חיילת? בת כמה זאתי? נכון היא כבר גדולה? והיא לא גרה בבית עם אמא ואבא שלה, והיא לא הולכת לגן לבית ספר. גדולות יכולות ללכת עם חוצות בטן, ילדות צעירות לא. ואז תבוא, הגדולה שלך או מישהי ותגיד, אז למה יעל הולכת, חברה שלה מהכיתה נגיד.
נכון, כן, יש, יש.
נכון, למה יעל הולכת? תגידי, כי ההורים של יעל כנראה מרשים לה, ולא אכפת להם. אבא ואני לא מרשים ומאוד אכפת לנו. אנחנו חושבים שזה לא נכון שילדות תלכנה לבושות כמו מבוגרים. זה כמו שאת לא שמה איפור, זה כמו שאת לא נוהגת. זה כמו שאת לא שותה יין, יש דברים של מבוגרים, יש דברים של ילדים. ואם ההורים של יעל מרשים לה, זה הבעיה שלהם ושלה. ההורים שלך ושל אחותך לא מרשים. אתם תהיו גדולות, לאט לאט אתם תבינו יותר. אנחנו נקנה לכם בגדים נהדרים אחרים, אבל לא בטן.
פשוט להסביר כאילו שאנחנו לא מרשים.
ממש כמו שאמרתי. כן, אבל לא.
לא צריך ממש סיבה כאילו.
לא, נתתי סיבה. לא, הסיבה היא שילדים לא מתנהגים ולא מתלבשים כמו מבוגרים. תראי, אורטלי.
כן.
במשפחה שלכם יש שתי קומות. קומת ילדים וקומת מבוגרים. הזכויות של כולכם כבני אדם, את בעלך ושתי הבנות, הזכויות של ארבעתכן זהות. לכן את אמורה לא להשפיל אותם, לא להקות אותן, לא כל מיני דברים כאלה. מבחינת ערכן כבני אדם, זהה. אבל, מה מותר להם לעשות? איך מותר להם כל מיני דברים כאלה? הם לא כמו מבוגרות, בדיוק כמו שהם לא נוהגות ולא שותות יין, הם גם לא תלבשנה חולצת בטן, ולא תלכנה עם נעלי עקב. וזה בדיוק העניין, לכן זה המסר. אנחנו לא קונים, או אנחנו לא מסכימים, כי ילדות ילדים הם לא מבוגרים. יש דברים שמבוגרים יכולים ועושים, ותני דוגמה. נוהגים, שותים יין, נכון?
אוקיי,
נוסעים
כן.
לבד, ילדים
אבל
לא.
אבל נגיד שהן רוגדות וכאילו מחכות תנועות, או שאתה עושות כזה עם הפה או דברים כאלה.
אז את יכולה
כאילו,
להגיד...
אל תעשו את זה.
לא, אז את יכולה להגיד, בבית אתם יכולות לעשות את זה. בבית אפשר לשחק בכאילו. כאילו okay. אתם גדולות. כמו שבפורים מתחפשים לכאילו אני מלכה, או כאילו אני אסטרונאוטית. Okay. בבית אפשר בחוץ, ברחוב, בבתים של אחרים, בגן, במקומות... לא לעשות את התנועות האלה. כי זה תנועות של נשים מבוגרות, של בנות מבוגרות. זה לא ראוי וזה לא מכבד שיעשו את זה ילדות. זה המסר, תראי. אני רוצה שתביני, לא ראוי, לא מכבד, זה ערכים. והערכים הם תמיד מופשטים, אבסטרקטים. כמו סדר, כמו כסף. כסף זה הכי אבסטרקטי. תגידי לי, את מחזיקה חתיכת נייר ביד, כתוב על זה 20. את מחזיקה חתיכת נייר אחרת, ששווה אותו דבר. היא לא שווה כלום, היא לא שווה שקל, כתוב על זה 200. מה שם את הערך של ה-20 וה-200? אנחנו שמים את זה. זה לא משהו שילדים יכולים להבין, זה דברים מופשטים, היגיינה. היגיינה זה משהו מופשט מאוד. מסוכן. מסוכן זה משהו מאוד מופשט.
כן.
עד שהילד לא נופל מהשולחן ושובר את האף ויורד לו דם, הוא לא מבין מה זה. זה מסוכן, אתה עלול ליפול ולקבל מכה. זה מופשט. לכן, כשאת אומרת זה לא ראוי או זה לא מכבד, זה לגמרי מופשט. אבל זה בא עם ההגבלה שלך.
אוקיי, ולכן, שאני אומרת להם, כן.
ולכן את אומרת, בבית אתם יכולות, אם זה בבית מקובל בעינייך. אם את אומרת לעצמך, אני לא רוצה בשום פנים באופן שהם יחכו, דרך אגב, אם את רוצה שהם לא תחכנה את זה, אל תראי להם את זה גם. זאת אומרת, אי אפשר פה להחזיק את המקל ולאחוז אותו בשני הצדדים.
כן, זה אבל... בעיה, אבל כשכל החברות שומעות נועה קירל, וכולם נכון. רוקדים, וכל יום הולדת הזה זה נועה קירל, כאילו זה...
אז תעשי את זה, ותכניסי ותתפתפי באופן עקבי ונחוש את הערכים שלך, יחד עם ההגבלות והאיסורים שלך. כי זה שלך, okay. כי זה שלך. תקשיבי,
כן, זה כאילו כמו... לא ייתן להם לגיטימציה, נגיד שהם יגדלו, כן פתאום להיות ככה, נכון שאני לא יכולה לסלוט עליהם תמיד, אבל נגיד הבת שלי פעם אחת אמרה לי, אמא, שאנחנו נהיה גדולות, אז אנחנו לא נשאל אותך, ואנחנו נעשה חולצת בטן, כאילו לא ידעתי מה להגיד.
להגיד לה, את צודקת, נכון. את ממש צודקת, תהיי כבר גדולה, ותוכלי להחליט עבור עצמך, את צודקת. זה מה שצריך להגיד לה. כרגע את קובעת עליה, כרגע את מחליטה איך היא תראה, את קונה את הבגדים, את רושמת לגן, את מוכנה או לא מוכנה, זהו זה, את בעל הבית, יקירתי, ולרגע לא להתבלבל. וכשהילד אומר, כשאני אגדל אני אעשה, תגידי לו, אתה צודק, גם בטח יהיה לך נורא כיף להחליט על עצמך, כרגע זו אני שמחליטה. הבנת?
אוקיי, כן.
זהו, זה ההבדל.
אוקיי.
להיות סגורה על עצמך, אורטל, להיות סגורה לעצמך. תארי לעצמך שבבניין שלך, בדלת על יד, יש משפחה דתית.
כן.
והם רואים שאתם פותחים טלוויזיה בשבת. את חושבת שזה מבלבל את אמא שלו, והיא תרגיש אם זה לא נוח, והיא תגיד, אוי רגע, אבל השכנים רואים, מה אני אגיד, מה אני אעשה? זה לא מבלבל אותה בכלום. ברור,
לא, אין לי כאן בלבול, זאת אומרת, אני לא חושבת, אוקיי, אולי אני כן ארשה להם חולצת בטן, או אולי אני כן ארשה להם.
אז להעביר, אז את הביטחון הזה להעביר לילדות, חד וחלק. חד וחלק, ככה מעבירים ערכים.
אוקיי, בסדר.
בהצלחה מתוקה.
ושאלה נוספת קטנטנה, לגבי מעבר בית ספר, אנחנו שוקלים להעביר אותן לבית ספר שהוא כאילו יותר נחשב, יש בו יותר, גם יותר מסורתי קצת, וגם יש בו יותר מקצועות... מקצועות שאין נגד היום בבית ספר הקיים. אנחנו okay. מאוד חוששים לעשות את זה, בעיקר מחשש שתיאת שיעבדו את הביטחון, אולי מבחינה רגשית, מבחינה חברתית.
אוי, בנות, אוטל, די, 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 לזלזל בכוחם של ילדים. די, די,
לא,
די.
לא, אני פשוט חוויתי את זה על עצמי, אמנם בגיל
12, אז זה
אבל אני נגיד השתניתי לגמרי כשהעבירו אותי
הבנות, מקום. אבל הבנות שלך זה לא את. הבנות שלך זה לא את. ואני רוצה להגיד לך, כל זמן שאת חרדה וחוששת, זה האנרגיה שהן קולטות. את, תראי, גם מעבר דירה יכול לעשות אותו דבר, גם גירושים יכולים לעשות אותו דבר, גם מוות של סבתא יכולה לעשות אותו דבר, גם חולי של הורה. יש כל כך הרבה צרות בחיים האלה, והילדים הם חלק ממה שקורה בחיים האלה. את מחליטה עבור הבנות שלך, שעבורן לטובתן יותר כדאי לעבור בית ספר, תעבירי אותם. ותגידי להם, בנות נהדרות שלי, אני מח... אבא ואני מעבירים אתכם בית ספר לבית ספר מהמם. יש שם את זה ויש שם את זה ויש שם את זה. ולאט לאט את גם תכירו חברות חדשות, ואני אעזור לכם להכיר חברות חדשות, נזמין אותם אלינו.
כן.
וכל הדברים האלה, תעשי את זה שמח, תעבירי אנרגיה חיובית.
כאילו זה לא נכון לשאול אותם מה הם חושבות על זה נגיד.
לא, לא, זה לא החלטה של, זה לא החלטה של ילדים, לא, לא. וגם אם בגיל 13 היית עושה את זה, הייתי אומרת לך, אולי, היית אומרת שאת רוצה לשמוע מה הילד חושב על זה, אבל הוא צריך לדעת מראש שאת רק רוצה לשמוע את דעתו, וההחלטה הסופית תהיה בסוף שלך, ואולי תהיה הפוכה ממה שהוא אומר. בגיל 8? לא, מה פתאום. זה החלטות הוריות, זה החלטות של מבוגרים, כשאת שוקלת בעד ונגד, ואת לוקחת בחשבון שיהיה להם קשה, ואנחנו נעזור להם.
אוקיי.
מבינה? חיובי, חיובי, אופטימי, אורטל, אורטל. לבנות שלך יש כוחות, הבנות שלך זה לא את. את זאת לא אמא שלך. זה לא אותם דברים, ובעלך שם, זה לא אותו אבא, זה לא אותו, כלום, שום דבר לא אותו דבר. ואת עושה דברים לטובתן, לכי על זה במלוא העוז והביטחון, ובידיעה שיהיה להם קשה. כי ההחלטות שלנו מערימות קשיים על חיים של ילדים, אני יודעת את זה. ונעזור להם. תעזור להם לפתור את זה. אוקיי?
אוקיי.
בהצלחה.
תודה, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. כל טוב. ולמאזינה של הקו. שלום.
שלום.
וברכה.
מה שלומך?
טוב, תודה, תודה.
לי יש בעיה, משהו ארוך כבר, עם ילד, נער, אפשר לומר, בן 14 וקצת. אני לא יודעת איך לקרוא לבעיה, אולי תעזרי לי למצוא לו שם.
אוקיי.
הילד, גם בעקבות מהמצב שקרה עכשיו, שהכיתות ח' בתכלס בקושי היו בבית ספר.
אוקיי.
אבל זה גם אופי קודם. יושב על מסכים בצורה מאוד מאוד חמורה. עכשיו, אני יודעת שאת שומעת הרבה על הדברים האלה, אין לי ספק שזה הבעיה הראשונה של ההורים, אבל מה שמייחד בו זה תופעה, זה... גם כשאני מנסה לעצור בו ולקבוע שעות, זה אף פעם לא עובד. אם למשל היה איזה חוק שהוא צועק או מגזים או חורג מעבר לשעות, אז אני לוקחת את הקבל לתקופה לכמה שעות, הוא לא מבין את, כאילו, הילד בן 14, אבל הוא לא מבין את הקטע של מעשה ותוצאה בכלל. והוא ילד גדול, והוא ילד חכם. ישר מתחילים ויכוחים, אני לא מצליחה להשחיל מילה אפילו. איך אני רוצה לו את החיים, ויש לו מלא עבודות להגיש. בהתחלה הייתי משתכנעת, ואת רואה שהוא ממשיך לשחק, ומכין את העבודה בשתי דקות בחפיף.
כן.
אני רואה אותו משחק תוך כדי הזום עם המורה. ואיכשהו, תמיד כשאני מנסה לאכוף זמנים ולהסביר לו, למה את מענישה אותי? תמיד אומרת, זה לא עונש, אני דואגת לבריאותך, אני רוצה שתשתחרר, אני רוצה ש... אין למה לעשות בזמן הזה, ואם באמת לקחתי את הקבל, הוא יושב ומקרקר ויושב לי על הראש, או יושב עם פרצוף עצוב על הקורפה, כי אין לו מה לעשות בחיים יותר.
ואז, מה, ואז מה את נשברת ונותנת?
זהו, שדווקא...
תראי.
הבן זוג שלי היה יותר קשוח איתו, ואני כן ריחמתי על הילד, ואז כן, אמרתי לו, כן. תן לי לטפל בזה, ואני באמת רואה שזה לא לטובתו. אז לא, לא נתתי לו, זה בדיוק הנקודה. שאלת השאלה הכי שהפריעה לי, כי... נתתי לו את זה אחרי שלושה ימים של תכנונים שלא היה לו את המחשב, מתוך זה שיש איזה עבודה...
מה הוא עשה שלושה ימים?
הוא ראה סרטים והוא...
טלוויזיה וכאלה, אבל הוא לא היה בגיימינג. מה שהוא עושה בעיקר במחשב זה גיימינג?
גיימינג גם מול חברים, זאת אומרת, יש שם כן קשרים חברתיים, אבל אני שומעת אותו מדבר לא יפה ומאוד נסער. ובאמת, זה כמו מחור, איך שאני אומרת לו שאני אקח את הקבל, הוא מתחיל ויכוח בלי שום היגיון. עכשיו, אמרתי לו, אני מחזירה לך לראות אם אני יכולה לסמוך עליך.
תראי.
אם אני אראה כאן קודם כל את העבודה שצריך להגיש. אם אני, כשאני אקרא לך או יחליט שיש שעה הפסקה, אתה תזרום, אתה לא תתווכח. זה לא עוזר, זה כאילו, הוא כל כך סבל ובכה והתחנן והבטיח. כן. ברגע שהוא קיבל את האינפוזיה, אותה התנהגות. כאילו, זה לא היה אצלו שלושה ימים, לא קרה כלום. לא השתנה כלום.
תראי. תראי, אין ספק שמה שיש לנו כאן באמת עכשיו, זה תגובות של התמכרות. באמת, באמת, באמת ובתמים. כשלוקחים ילדים שנורא תלויים בזה, אני אמרתי פעם ואני אגיד שוב, צריכים להבין, ההשפעה של המסכים עלינו היא בהשפעה בנוירוטרנסמיטורים של המוח, באזור באמצע, ככה באפשר קרקפת למעלה, וההשפעה של זה היא כמו השפעת הקוקאין. ועכשיו, כשאנחנו לוקחים את זה, הוא אבוד, הוא אומלל, זה שהוא מתווכח, מבינים אותו, זה הגיל. בגיל הזה אי אפשר לגמור את הוויכוח, אבל למה, עכשיו, יש פה גם התפתחות, זה גם גיל של התפתחות קוגניטיבית היסטרית, מהממת, ולכן הוא גם מסוגל להיות וכחן, כי כל דבר יש לו רציונל, ומה את אומרת, ומה את הולכת, ואת זה, ואת זה, את צריכה להחליט, או שאת מכניסה לאוזניים, את מאוזניים, או שאת יוצאת מהבית, באותו רגע, או מין משהו שכזה, או שאת אומרת לו, ממי, אני מבינה שאתה רוצה, אבל אני לא עונה, והוא קודח, 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 תיכנסי לשירותים. תעשי לך פינת ג'ורנלים בשירותים, והוא יעמוד מאחורי הדלת דרך אגב. הוא ימשיך לדבר אלייך מאחורי הדלת.
נכון.
ברור, ברור. תראי, הוא רוצה את המנה. זה נורא, זה, אני יודעת. ואני רוצה להגיד לך, אם היית פה, הייתי גם מחבקת אותך, כי אני יכולה להזדהות עם זה. כי מתברר שגם לי יש את גן ההתמכרות. זה גן. וזה בא לידי ביטוי בקלפים, בסמים, בסיגריות, בספורט אקסטרים. זה בא לידי ביטוי בהמון דרכים. והקורונה...
אז גם לי יש את זה, מה?
והקורונה...
אני אוהבת אקסטרים, אני מבינה
אז
אותו.
זהו, יפה, בדיוק. והוא מצא והוא תיעל את זה לשם. זה הקטע, אז קודם כל תדעי לך, זה גנטי. אשמתך. אוקיי, אבל להבין. עכשיו, הוא באמת סובל. אני לא יודעת, הוא מנמל כיתה אחרת, למרות שמדבר, זה פשוט נורא, זה נורא מה שקורה עם הילדים, זה נורא, נורא מה שעושים.
כן, אפשר להשוות אותם לשום ילד נורמלי בכיתה אחרת, בשום תקופה.
לא, זה נורא. אני כן חושבת שצריך למצוא לזה פתרון. יש בחור שקוראים לו אוהד, אני לא מוצאת את הטלפון, קוראים לו אוהד. והוא היה בגיל 16 בחור למסכים, והוא המציא איזושהי דרך, שיטה או משהו כזה, לעזור לילדים, כי הוא הצליח לעבוד על עצמו ולהבין מה קורה לו. הוא לא התקלח, הוא לא אכל, הוא לא נפגש עם חברים, הוא כל הזמן ישב שם. כל התגובות האלה שאת מתארת, אני מכירה את התגובות האלה.
לא, שהוא כן נפגש. כאילו, בוא נגיד יותר ממה שהייתי מצפה, מבין, את יודעת שהם לא בתקופה הזאת.
אבל השאלה אם הם נפגשים,
השאלה
אם הם נפגשים ומשחקים כדורסל, או הם נפגשים וכל אחד עם הנייד.
אני מאמינה שגם וגם, הם הרבה יורדים למטה, כאילו, אני באמת מתקשרת לך לפני שזה יגיע למה שאת מתארת. אני רוצה לעצור את זה, הבעיה שגם אם אני אכנס לשירותים ויתעלם מהדברים שלו, וכמובן לפעמים תצבנת ומתפרצת, ואני אומרת לו, די, אני לא יכולה לשמוע אותך, קיבלתי החלטה כאימא. אני לא רוצה לשמוע שום דבר, אבל
אוקיי.
אני אקח לו לשלושה ימים, הוא יסבול, הוא ידשדר, הוא יסביבי, הוא שלושה ימים יסביר לי שהרסתי לו את הלימודים, וכי הוא לא הגיש עבודה. וברגע שאני מחזירה לו,
בסדר, אנחנו מבינים. ברור, אנחנו גם יודעות שלא הרסת לו את הלימודים, ולא שום דבר, והוא גם ילדון כזה חכם. תראי, יכול להיות שמה שאת צריכה זה קצת לעשות איזשהו סדר אצלך בראש. כאילו, מעניין כמה זמן זה, כמה שעות זה, כמה זה תופס, אם זה, אם מה שאת לא יכולה זה לשמוע שהוא מדבר בגסות ובתוקפנות, את לא יכולה לשמוע את זה, אז אולי את צריכה למצוא פתרון אחר, ולא לקחת הקבל אלא לשים לעצמך, לעשות על הדלת של החדר שלו כזה שאותם רעש, ולא תשמעי את זה בחוץ, אני לא צוחקת, אני צריך קצת יותר לרדת לעומק העניין, כי אם את אומרת לי שהוא גם יוצא, והוא גם עושה את בית הספר, והוא גם בזום...
הוא מולטי-טאסקינג, תקשיבי, הילד גאון, ואת צריכה לראות, הוא יותר משנה וחצי מסובב אותי, עד אז, שאני מצליחה לעצור אותו, וגם...
אז מבינה? נשאלת השאלה, האם האם האיסורים שלך, העונשים שלך, הסנקציות שלך, נדרשים? והאם הם נדרשים... האם הם נדרשים בכלל? ואם כן, האם אלה, או באיזה מינון, או באיזה מצבים, אני הייתי אומרת, אני הייתי אומרת שתקבלי הדרכת הורים של יועץ מהצוות שלי. הדרכת הורים פרטני, צריכים להבין יותר את מה שקורה פה. אני, כי את מדברת על גם וגם וגם. את מבינה? את מדברת איתי על ילד בחור, אבל ילד שיורד למטה ושחק עם החברים שלו. את מדברת על ילד שפותח את כל הזומים ועושה גם את כל המטלות שלו, יחד כן. עם זה שהוא גם משחק בינתיים. זאת אומרת, את מבינה, הוא גם וגם וגם.
הוא גם מתכנת בפייתון תוך כדי, אני יודעת שיש גם דברים חיוביים.
זה העניין, זה העניין.
הוא גם רוקד לי על זה, על הוריד. מה, יש לי משהו לסיים בתכנות?
כן, כי את יודעת שהוא יהיה בן 20 והוא יעשה אקזיט, כן? והוא יעשה, הוא יהפוך אותך למיליונרית. אבל בינתיים...
תמיד אני אומרת לו את זה.
כן, כן.
או שהוא יפרוץ לפנטגון. ואז אמרתי לו, אני לא אביא לך סיגריות לכאלה אם תפרוץ לפנטגון. לכל האסירים יהיה ולך לא. הזהרתי אותך.
נדר, נדר, נדר. לכן אני חושבת שצריך לעשות קצת סדר. אני הייתי רוצה קצת יותר לרדת לעומק העניין, להכיר אותך, להכיר את בן זוגך, להכיר את הנער מהסיפורים שלך. ואני אקח מליאות הטלפון שלך, בסדר?
כן.
ולכם אני אומרת, הורי המתבגרים, שוב, הדרכות הורים, אני פריקת של הדרכת הורים, אני עם הרביעית שלי הייתי צריכה, ובגלל זה גיליתי את המקצוע הזה, ומאז למדתי אותו, כן. כן, הייתי בת 40, הבנתי שזה מה שאני צריכה, לא היה לי בנמצא, עד שגיליתי שיש דבר כזה שנקרא מדריכי הורים, מטפלים, יועצים משפחתיים. חזרתי ללימודים, ומאז זה מה שאני עושה. למערכם, עבורכם, וממררת לילדים שלי את החיים.
אוי, את מדהימה, אני מקנה בהם.
כן, סתם, הם נדרים, הם קשובים. אז אני אחזור אלייך, ולכם אני כולכם אומרת, הדרכת הורים. תיכנסו לאתר שלי, תיכנסו לדיגיטל, תראו מה קורה שם. זה הזמן, זה חלון ההזדמנויות. עכשיו. בהצלחה, יקירתי. כל טוב, בבקשה. בבקשה. ביי ביי, שבת שלום. יש פה איזושהי שאלה בכתב. אוי, וואו, איך להגיב לילדה בת 6.5 שנוטה לשקר? היא אומרת שהיא צחצחה שיניים למרות שהיא לא צחצחה, והיא סיפרה בבית ספר שנולדה לאחות. אוי, מתוקה. תקשיבו, וואו, יש לי כתבה נהדרת על שקרים. אתם יודעים, ילדים בעצם לא משקרים, אלא ילדים לא אומרים את האמת. זה הקטע. תראו, שני דברים שונים. היא אומרת שהיא צחצחה שיניים למרות שהיא לא צחצחה. אני רוצה רגע לעבוד על זה. נגיד, אתם יודעים, שלחתם את הילדים, ואתם, ברגיל אתם אומרים לה, מיכלי, לכי לצחצח שיניים. אחרי רבע שעה אתם רואים אותה, ואתם אומרים לה, מיכלי, צחצחת? היא אומרת, כן. ואתם כנראה יודעים שהיא משקרת. למה אתם שואלים? היא תשקר. ברגע שאנחנו מגלים מצב כזה שבו הילדה משקרת, אני חוזרת ואומרת, אני לא זוכרת אם אמרתי את זה היום, אמרתי לפני כמה שבועות, אנחנו חופרים בור, אנחנו קוראים לבור ומפילים אותה בפנים, בתוך הבור שאני חפרתי לה. אם אני יודעת שהילדה משקרת אותי לצחצוח שיניים, אני מודיעה לה מהיום, מתוקונת מהיום, בערב. את ואני הולכות לצחצח שיניים ביחד, כדי שאני אראה שאת מצחצחת. זה הכל. אני חסכתי לה שקר, פשוט מאוד. ילדים משקרים כדי להאדיר את עצמם. קיבלתי 100 מתנות להם הולדת. או, את יודעת שנולדה לי אחות? תקשיבו, יש לה איזשהו צורך בכיתה, בבית ספר, אחרי שהיא לא הייתה הרבה זמן והיא חזרה ללימודים, יש לה איזשהו צורך להאדיר את עצמה. למשוך אליה קצת שימת לב. על זה אני רוצה לעבוד. לא על זה שהיא משקרת, אני רוצה להבין מה קורה שם. מה קורה בחיים שלה שהיא רוצה להאדיר את עצמה, לחזק את עצמה? מה קורה בחיים שלה שהיא רוצה שישימו אליה לב? האם היא התרגלה ליותר מדי תשומת לב? האם היא לא מקבלת מספיק תשומת לב? צריכים להבין. היא נוטה לשקר כי זה משרת אותה. היא קטנה, היא תמימה. אני שמחה שאת אמרת נוטה לשקר ולא כתבת שקרנית, כי בדרך כלל הורים רואים את הילדים בגיל 6.5 כבר רואים אותם מסוממים, שקרנים, גרים ברחוב או יושבים בכלא, בגלל שהיום בגיל 6.5 הם שיקרו אותי. לא, אבל כן צריך לרדת לעובי הקורה. אז כמה דברים אמרתי לכם. אחד, זה לא לייצר מצבים שאנחנו יודעים שהיא תשקר. מראש לא לייצר את המצבים האלה. ושתיים, לבדוק למה היא זקוקה לזה. אז הנה, הגענו להדרכת הורים שוב. ויש לי פה שאלה קטנה אחרונה, אולי אני אספיק בארבע דקות שנותרו לנו. איך גורמים לילדים קטנים לאסוף צעצועים, כך שזה יהפוך לחוויה ולא למלחמה יומיומית, שבה אני נשארת בלי אנרגיות ועם תסכול רב? אני רוצה לחדד לך משהו. אנחנו לא יכולים לגרום לילדים לסדר את הצעצועים שלהם. לא. אנחנו יכולים להגביל את הילדים ולא לקנות להם ארטיק, לא לקנות להם צעצוע. אנחנו יכולים להגביל את הילדים ולקחת אותם למרות שהם לא רצו לבוא איתי. אני לא יכולה לעשות את זה עם ילד בן 14, אבל אני כן יכולה עם ילד בן 4, מרימה אותו לידיים ולוקחת אותו. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל יש דברים שאנחנו מבקשים או דורשים מהילדים, וכדי שזה יקרה, אני צריכה את שיתוף הפעולה שלכם. כל זמן שאת רבה מתוסכלת בלי אנרגיות, את לא תזכי לשיתוף פעולה. הילדים, כתב ילדים קטנים, אני לא יודעת כמה, קטנים 4 או קטנים 7, זה הבדל גדול מאוד. אם הילדים הם ממש ילדים צעירים מאוד, 3, 4, 5, 6, הדרך לעודד אותם ולזה זה לעשות את זה יחד איתם. או להחליט שאני לא רבה. אתם יודעים מה? אתם לא מסדרים? אני אסדר, כי הבית שלנו צריך להיות מסודר. אבל בימים שבהם אני מסדרת את זה, אין לי כוח, לא למקלחות ולא לסיפורים. אני גם הולכת לעבודה, אני גם מבשלת, אני גם משחקת אתכם אחרי צהריים, ובסוף אני גם עוד מסדרת את הצעצועים שלכם. אני אהיה נורא עייפה באותו ערב. ואז את מורידה שירותים. אפשר? ואז זה גם לא עונש. אני לא מספרת לו סיפור, לא בגלל שהוא בעונש, מה פתאום הוא לא בעונש? אני לא מספרת לו סיפור כי אני נורא עייפה. כי נאלצתי לסדר את החדר. זאת אומרת, צריך לייצר איזשהו סוג של מצב שמייצר תוצאה שממנה אחרי שבוע כזה, הילד אולי יבין שכדאי לו לסדר את החדר. עכשיו, ילדים קטנים בדרך כלל אוהבים שאנחנו מסדרים את זה איתם, אז בוא איתי, אני אעשה את הלגו, אתה תעשה את את הקלפים, אני אעשה את המכוניות, אתה תעשה את הבובות, אוקיי, דברים כאלה, יכול להיות שזה יעבוד. לפעמים פשוט לרדת מהמלחמה עובד אחרי כמה ימים. להגיד לילדים, תקשיב, די, אני לא רבה איתך. אני יותר מדי אוהבת אתכם, אני לא רוצה לריב איתכם. אז או שהחדר יישאר ככה, מה שלילדים לא אכפת. אם גם לך לא אכפת, זה בסדר. או שאם את לא מסוגלת לראות את החדר ככה, אני לא אוהבת בלגן למשל, אני הייתי מסדרת. ואני אומרת להם, אני מסדרת. אני לא רבה איתכם, אני מסדרת. זה אומר שאת מוותרת באופן זמני על איזשהו ערך. או על הרצון שלך שהילדים ישתפו איתך פעולה ויסדרו. את מוותרת על זה, כי את יודעת שזה לא קורה. את מרוויחה יחסים יותר טובים. ויש סיכוי שבמקום שבו ירדנו מהמלחמות, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, מבלי משים, הילדים באים ומתחילים לעשות את זה. כי כרגע אנחנו במלחמה, ובמלחמה הם רוצים להוכיח לי שאני חסרת אונים. אז יצאתי מהמלחמה הזאת. זאת החוכמה. זה משהו שמבוגרים יודעים לעשות. אז הנה יצאתי מהמלחמה, גם יצאתי מהתוכנית, ושוב, תמה תוכניתנו. תודה רבה, תודה לך ליאור שעד משפיצר, תודה רבה לאיציק אהרון, למיכל קדוש. תודה רבה לכם שאתם פה איתי מדי יום שישי. תישארו כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחרי הפרופסור קרסו. כל טוב, שבת שלום, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.